בוקר טוב. ראשית אני אפתח בהסבר למה בחרתי דווקא את הפסוקים הללו, חוץ מזה שהיה לי שיעור על הפרק הזה ועל פרק אחר. אני מוכן להבין מיקרופון, השאלה אם המיקרופון מוכן לדבר בלעדיי. בסדר? טוב, אני אעשה שוב פעם. אני רוצה להסביר בשתי מילים מדוע בחרתי בנושא הזה, מעבר לעובדה שיש לי מה לומר פה ואין לי מה לומר כל 150 פרקים בתהילים, והיה שזה השתלמות באופן רשמי למורים ואיש עסקים בהוראה, זה הסתף בסיבור הבא. כשאני גמרתי בשעתו את מבחני הבגרות שלי בתנ"ך, ובין היתר בחומר אז וגם ספר תהילים היה בחומר, אז נפגשתי לאחר מכן עם מרשל רייצ'ין. נסעתי לקיץ לבקר אותו והוא התעניין מה למדנו, ואז באמת הוא שאל מה יש בחומר בתנ"ך. אז אמרתי לו שיש גם פרקים מתהילים. אז מה, איזה פרקים? אז נתתי לו רשימה שנהגה אז בזמנו, כל מיני פרקים מגוונים למיניהם. ואז הסתכל לי בעיניים ואמר לי, אם אני הייתי קורא את החומר, זה היה, הייתי בוחר בפרקים שעוסקים בתפילה. שרואים אותם יום יום בית הכנסת, שאנשים לפחות יבינו את מה שהם אומרים בבתי הכנסת. אז בעקבות זה, כשהתחלתי מטילים לפני כמה שנים, אז את הקדשתי בעיקר תשומת הלב לפרקי קבלת שבת, לפרקי פסוקי דזמרה ולפרקי הלל. ולכן אני וכשהוא קיים שצוותו, אז אני כאן בוחר דווקא פרק שאנחנו כל יום או כל חודש אומרים אותו בתור חלק מהלל. טוב, עכשיו אני אפתח את הצגת הדברים בציון שתי שאלות או נתונים הלכתיים, לא כי זה שוב ההלכה, אלא ששתי הנתונים הללו יעזרו לנו להאיר את ההבנה של פרקי הלל. התוספות במסכת סוכה דנים לגבי חיוב אישה בהלל. הרי הלל זה מצד עשה שהזמן גרמה, לפי הכלים הרגילים נשים יכולות לקיים מצד עשה שהזמן גרמה, אבל אינן חייבות. שאלה תוספות, מה לגבי הלל? דף למתחת המודד. ומשהו התוספות, משמע מכאן, לאישה פטורה מהלל בסוכות. שאישה פטורה מלומר הלל בסוכות בבוקר, כמובן, היא יכולה לומר, אבל היא איננה מחויבת. וכי דעצרת גם בחג השבועות, ותאמה משום במצווה של זמן גרמה. זה טעם פשוט, זה עוד אחד מיני מצוות עשה של זמן גרמה. אבל הם ממשיכים, אף על גב שהלדל פסח נשים חייבות, שם היא הלדל פסח. הלדל פסח הוא שונה דל הנס בה ואף מבותו הנס, אבל כאן לא על הנס אמור. אם התוספות, אישה חייבת בהלל בליל פסח כי אף מבותו הנס, והמחייב שמרת הלל בליל פסח הוא הנס, אבל שער הלל איננו בעל הנס. אותו דבר במסגרת שאלה הלכתית קצת שונה הופיע גם כבר משמו של הייגאון. הוא נדרש לשאלה מדוע לא מברכים על הלל בליל הסדר. הרי אומרים הלל בתור חלק מהסדר, ולא מברכים על זה לקרוא את הלל. ולפי מנהגים מסוימים בכלל לא מברכים בליל פסח, אלא אומרים הלל אך ורק בליל הסדר, ובכל מקרה גם מי שמברך בית הכנסת איננו מברך במסגרת ליל הסדר. מדוע לא מברכים על אותו הלל? הרי כל מצווה טעונה ברכה לפני עשייתה. אז הוא אומר, הייגאון, ואני מצטט את זה מתוך הר"ן, הייגאון זה הכתב בתשובה, שאין מברכים על הלל שבליל פסחים, לגמור את ההלל, שאין אנו קוראים אותו בתורת קריאה, אלא בתורת אומר שירה. יש מושג שנקרא קריאת הלל, וזה כמה ההלל הקלאסי והרגיל, ויש הלל מיוחד בתור אומרים שירה. זאת קביעתו. דהיינו, שתי המקורות הללו, גם רב הייגאון וגם התוספות, שאתם טוענים שהלל בליל פסח הוא שונה. זה הלל של שירה, זה הלל על הנס, זה איננו ההלל הרגיל. במילים אחרות, אותו הלל שהנביא ישעיהו מדבר עליו, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג, ושבני ישראל ישוררו על מפלת סנחריב כמו שמשוררים בליל החג הקדוש, זה מיוחד אותו לילה. אומרים את זה בתור שירה. בשאר השנה זאת קריאה, עוד מצווה מיני מצוות רבות, ונשים פטורות וצריך לברך וכו'. טוב, כבר השאלה מתעוררת, ועכשיו אני עוזב את ההלכה, מה ההבדל? או נאמר זאת ככה, על כל מה ההבדל? שנית, אם לא אומרים את זה בתור הודעה לנס, אז בתור מה כן? אז למה אנחנו קוראים הלל? אם זה לא בתור אומר שירה, אז מדוע ולמה אנחנו בכל חג רואים הלל? אם יוצא בשפה אחרת, אנחנו רואים הלל בכל יום טוב, למרות שאנחנו לא בהכרח בין הודות על הנס, כמו בחג שבועות. כמו שבאופן עקרוני, היינו אמורים לומר הלל בראש השנה, לולא העובדה שספרי חיים וספרי מתים פתוחים. זאת אומרת, ברמה עקרונית, כל חג אתה אמור לומר בו הלל. היינו אמורים עקרונית לומר הלל בראש חודש, לולא העובדה שזה לא ממש חג. אבל לו זה היה חג, היינו צריכים לומר בו הלל. כך עולה בתוך הגמרא במסכת הערכים. זאת אומרת, יש לנו אם כן הלל המיוחד ליל פסח, יש לנו הלל של הקריאה הרגילה, במירכאות. מה זה הלל הרגיל הזה, ומדוע קשור לחג? טוב, כל זה כמו כרקע או כפתיח, עכשיו נעבור לגופם של דברים. עכשיו אני הולך לעשות משהו מאוד נורא, אז אני הולך לתת שיעור פה בלי דפי מקורות. אני מקווה שאף אחד לא נבהל, זה פשוט. ניסה להיות חדשני על ידי זה שאני נהיה מיושן. בכל פנים, אין צורך. אני סך הכל הולך לדבר פה על הפרקים ברמה הפשוטה ביותר, ואני מתאר לעצמי שאל כל יש תנכים, ושנית, שגם יש לנו תנך, אז מכיר את הטקסט של הלל. טוב, אנחנו מדברים בהלכה הרבה פעמים, או לא בהלכה גם התפילה, שתי מושגים. להלל ולהודות. וכבוש רק מחנוכה אלו להודות ולהלל, אנחנו אומרים, אנחנו בלעצה בפיקח, אנחנו חייבים להודות להלל. והצירוף הזה שהלל והודעה הוא צירוף מוכר מהרבה מאוד טקסטים ומקורות שאנחנו אומרים אותם בסדר התפילה ומקורות אחרים. למרות זאת, מדובר בו שני דברים שונים. לפני שאסביר זאת, בואו נסתכל על מבנה של הלל. וכאן, היות שמדובר פה כאמור ביום עיון הספר תהילים, אקדים שתי הקדמות קצרות לגבי תהילים, אני מניח, שפות אלה שעוסקים בהוראה הדברים מוכרים. א', אחד הפרמטרים החשובים בספר תהילים, זה לא רק המבנה הפנימי של פרק, אלא יחסי גומים שבין פרקים שונים. בתהילים יש יחידות של פרקים, וחשוב לבדוק לא רק מה קורה בתוך הפרק, כי הוא יחלק את הפרק, לבדוק את יחסי הגומים שבתוכו, אלא גם כן את הנעשה ברמה הבית-פרקית. זאת אומרת, המערכות של המזמורים. וכמובן, יש כמה וכמה מערכות שזה מאוד בולט. למשל, נדבר על זה בהמשך, חמשת הפרקים האחרונים, פסוקי דזמרה, שזה מהווה רצף אחד. או בקבלת שבת, קל מאוד לזאת בקבלת שבת, איזשהו מבנה שחוזר עצמו בין הפרקים. פרק צדיק ון, פרק צדיק חת, די מקבילים. דוד המלך משחק לא רק עם הטכניקה בתור הפרק, אלא גם בין פרק לפרק. זאת הערה אחת. הערה שנייה, טכניקה ספרותית נפוצה ביותר בתהילים, השימוש בכותרות. כותרת בהתחלה, כותרת בסוף, וככה בעצם נוצר מסגרת לחטיבה. למשל, אני אקח דוגמה אחת, בולטת למדי, פרק מבית מתחיל, זאת אומרת, פרק מבית יש בו אלוקיי נגמר הוכי אלוקים כי עוד עדיין ישעות פעמי ואלוקיי פרק מגיל נגמר אני חוזר פרק מבית נגמר מתחת הפסוק מה נשלוחי נפשי מה תמי אליי הוכי אלוקים כי עוד עדיין ישעות פעמי ואלוקיי פרק מגיל נגמר באותה צורה בדיוק מה נשלוחי נפשי מה תמי אליי הוכי אלוקים כי עוד עדיין ישעות פעמי ואלוקיי אותו פסוק בדיוק חוזר עצמו פעמיים יצא יחסי גומלין בין שני הפרקים. או למשל אפילו פרק א' וב' אשרי שלא חוצת השם וכו' בסוף הפרק ב' אשרי כל חוסי בו אשרי בהתחלה, אשרי בסוף יש שימוש בטכניקה הזאת של כותרות פתיחה וכותרות סיום ליצור מסגרות. עכשיו נבוא לפני הלל. אפשר לזהות בהלל שתי מסגרות בולטות ביותר. ונתחיל באמת מהכותרות. הלל מתחיל, הללוקה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. ואז מתחיל מותי שכולם צריכים להודות, וכולם צריכים לשבח, וכולם צריכים לפעל ולרומם. ואז אני מתקדם פה לקטע הסיום, שזה פרק קי"ז. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר אין חסדו, ומת השם עולם הלוקה. אנחנו מתחילים כמובן בהלוקה כמובן, אבל בשתי הפסוקים, קי"ג פסוק הראשון, וקי"ז הפסוק האחרון, שכולם צריכים להודות, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, מוסיפות עבדי השם אמור להיות כל העולם, והסוף, הללו את השם כל גויים שבחו כל האומים. וכולם צריכים להלל, כולם צריכים להלל. לאחר מכן פרק קי"ח, מתחיל הודי השם כי טוב כי עולם חסדו, ונגמר כמובן הודי השם כי טוב כי עולם חסדו. אז כאן זה מאוד בולט, אותו פסוק שפותח את הפרק הוא גם מסיים אותו, וכאמור בקווים כלליים גם הפסוק הפותח את קי"ג חותם את קי"ז, הללו את השם כל גויים, או הללו עבדי השם, הללו את שם השם, ממזרח שמש ועד מבואו, דהיינו כל העולם כולו. אם אני אצייר זאת, עכשיו כאמור, מה משהו את הדברים הללו? פשוט דברים הללו שהלל בעצם נדחק לשניים. יש בעצם שתי חטיבות, בעצם זה לא הלל אחד, אלא שתי חטיבות שביחד נעבוד את ההלל. אחד זה הלל, והשני זה הודאה. קוראים להלל ולהודות, בעצם ההלל, תפקיד ההלל על ידי החטיבה הראשונה, תפקיד ההודאה על ידי החטיבה השנייה. שמה ההבדל בין ההלל ולהודות? כמו קודם לכן, הרבה פעמים מצטרפים את הצירוף הראשוני של ההודות ולהלל. ובכל זאת מדובר בשני מהלכים שונים לגמרי. כשאני בא להלל, אני מדבר על גבורתו וגדלותו של הבורא. מי שבמוקד זה מי שאני משבח אותו. לפאר, לרומם, להדר, לשבח, להלל, לקלף. הקדוש ברוך הוא במרכז, אני מספר כמה הוא גדול, כמה הוא רם ונשגב, כמה הוא חנון ורחום. כמה גדולתו וגבורותיו מגיעים. אני בעצם לא אותו במוקד, אני משבח ומפאר אותו. כשאני מודה לעומת זאת, בעצם מי שבמוקד זה אני. הוא טרח ודאג כי זה יהיו בעיות. הקדוש ברוך הוא עשה לי טובה. עכשיו מי במוקד? בעצם האדם. האדם צריכים לעזור לו. הקדוש ברוך הוא ירד מגובה מרומים בשביל לעזור לו. הקדוש ברוך הוא לא נשאר בכיסא הכבוד, אלא שם אותי במרכז העניינים שלו, השגיח עליי, אשר אני כמובן מודה ואסיר תודה, אבל ברור שבסופו של דבר הדרמה פה סובבת מסביבי. אני צריך הצלה, אני צריך נס, אני צריך עזרה, והוא בא והסכים לעזור לי, וכן אני מודה. נתרגם את זה מונחים של יום יום. אם השכן או החבר עוזר לי, אני מודה לו. אז כמובן שהבעיה שלי הייתה במוקד והוא עוזר. לעומת, אם אני מספר לאורח שזה הבית שלי, כמה השכן הוא גומר חסדים, כמה הוא בעל צדקה, כמה הוא אדם נחמד, לא כי עשה לי צדקה, לא כי בכך גם עליתי חסד. אני מספר בשבחו של האדם, שפלוני שגר מולי הוא אדם גומר חסדים. וכמו לא כי אני נזכר לחסד שלו. זה שיפוט על האדם כשהוא הנושא והוא מה שמעניין אותי. וזה בעצם הבדל שבין הלל להודאה. יש דברים שבכלל לא מעניינים אותי בשביל החיים הפרטיים שלי. אני יודע מה, יש איזה גשר שבאורך עשרות קילומטרים. אני מחיים לא מתכנן על סוף הגשר הזה. יש גורד שחקים. אין לי שום עניין להיות בקומה המאה. בכל זאת זה מרשים. ההישג זה מרשים. אז אני מהלל. אני לא מודה, כי אין לי שום צורך להשתמש בדבר הזה. אבל זה מרשים אותי שיכולים לשלוח חללים את הירח. אז אני מהלל ומשבח את המהנדס, אני לא מודה לו כי הוא לא עשה לי שום טובה שאני צריך להודות לו על זה. לעומת זאת יכולים להיות כמובן דברים שמאוד טריוויאלי מבחינת העושר, אבל בשבילי מאוד מאוד חשובים, ולכן אני מודה מאוד מי שיתן לי כוס מים כשאני עומד למות בצמא באיזה טיול והוא יש לו ג'ריקן מלא מים, מבחינתו זאת טובה פרוטת ערך. מבחינתי אני חייב בהודעה עצומה כי הוא צריך חייב. לכן ההודעה היא זווית אחת והלה זווית אחרת, והשתי הזוויות הללו כל הזמן צצים בתפילה, ובעצם גם ברמה הלכתית וגם ברמה נפשית חווייתית. אני אקח כמה דוגמאות להדגים איך הדוגמה הללו עובדים. למשל, מבנה של תפילת 18, אז המבנה הוא שלוש ראשונות שבח, אמצעיות בקשה, אחרונות הודעה. עכשיו מה זה אומר? שבח זה בעצם הלב. אני משבח את הבורא שהוא מחיה מתי. האם הוא החיה אותי? עוד לא, הוא החיה אותי בלידה, לא, הוא לא החיה אותי בתור מת, חוץ לי כשהייתי מת מצמא, אבל הוא מעולם לא החיה אותי, אני אומר הוא מחיה מתי. למה? כי אני משבח את הכוח והיכולת, את התכונה של להיות מחיה מתי, לאו דווקא את העובדה שהוא כרגע חיה מתי. לעומת זאת, בשלוש האחרונות אני אומר מודים אנחנו לך, אני באמת מודה לו על חיינו המסורים בידיך נשמותינו שבכל יום ויום, אני אשרח ומפותח שבכל יום בוקר בצהריים, אני מודה לו על זה שאני כרגע עומד פה מסוגל להזיז את האצבעות, מסוגל לפתוח את הפה, מסוגל לראות את הציבור, ומודים אני מודה. במחיה מתים או מגן אברהם אני מהלל, ולכן יש שלוש ראשונות שבח ושלוש אחרונות הלל. או ניקח דוגמה אחרת, ברכות השחר. יש מחלוקת מפורסמת האם ברכות השחר אומרים אותם במכה אחת בית הכנסת, אדם פותח סידור ואומר פוקח עברים המדביש הרומי מטיל הסורים, או שעושים הכל בזמן אמת, לובשים נעליים, אז אומרים ברכה אחת, לובשים את החגורה, אומרים עוזר יסוד בגבורה, מניחים תפילין, אומרים אותה יסוד בתפארה, כל דבר עפי זמן אמת. ואם מעולם לא פגשת תרנגולת, כי אתה חי בעיר ואין לך מושג איך תרנגולת קורית, אז אתה לא מברך, אתה לא סביב הנה. היה לי פה מברך בבית שלי שנה שעברה, הוא בגיל 30, ופעם ראשונה בחייו, הוא בערך אתה לא סביב הנה, כי מעולם לא שמע תרנגולת קודם לכן. זאת אומרת, הוא בערך הכל בזמן אמת. למחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, מה שורש המחלוקת? אחד חושב שזה הודעה והשני זה שבח. אני משבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא עוזר ישראל או עוצר ישראל, גם אני לא לובש חגורה היום, גם אם כרגע לא נעשה לי שום טובה, אני לא נזקק כרגע לדבר הזה, אני משבח אותו. ולכן אני לא צריך לראות את התופעה מול העיניים, אני יכול לראות את הקטע, לפתוח סידור ולדעת זה מנהגו של עולם, זה סדר העולם, זה דיווק הלכתי, זה סדר העולם. אז אני כל בוקר יודע שיש אנשים שנעזרים בגבורה, יש אנשים שפוקחים עברים, יש אנשים שמבישים ערומים, באמת שזה נעשה להם, ולכן אני משבח את הקדוש ברוך הוא כל בוקר על יכולתיו הללו. לעומת זאת הרב חשב שאין בוקות לא שבח אלא הודעה, ולכן אם אני לבשתי חגורה אני מברך, אם לא לבשתי אני לא מברך, כי הודעה זה לא תלוי באירוע עצמו ואיננו קשור ביכולת. הלב ושבח על היכולת כאשר נותנו במוקד, הודעה לעומת זאת אך ורק על האירוע האמיתי כאשר המקבל הוא במוקד. עכשיו כאמור הלב בנוי על הציר הזה, יש ציר אחד של הלב וציר שני של הודעה. עכשיו נלך את זה מתרגמים הסדר הכתובים. יש כמה מאפיינים שמבחינים בין קוף י' ג' עד קוף י' ז' לבין פרק קוף י' ח'. אני אתחיל בנקודה אחת שבסוף מזמור בפי ניסן ממצרים. יש שם פסוק שהפרט נראה משונה. אני רואה שם כך. תארים תקדו חיילים גבוהות כבני צום, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוקה יעקב. עד כאן הכל ברור. שכשזה יצאו מצרים, הים נזקע, הים רע לינוס, הירדן נסוב לאחור, הרים עבדו חיילים, הייתה קריאת ים סוף. מה בפסוק האחרון? ההופכי הצור אגם מים חלמי שמי לא מים. שמעתי פעם מאבי, הפסוק האחרון הזה נראה כמטמיע. עד עכשיו שבעה פסוקים דיברנו שהמים נפכו לאבן, פסוק השמיעה פתאום מדברים שהאבן נפך למים. בעצם הוא פה נושא לי בלי ניסים, המשורר מה נושא? הוא עושה את זה מאוד יפה, בכל ששמי לב לזה הייתי גייסו למשהו עד שהוא פתח את עיניי לנקודה הזאת. אז זה נעשה בצורה מאוד חלקה ויפה, אבל אם נסתכל בפסוקים נראה בוודאות ששבעה פסוקים מדברים על מים שהפכים לאבן, פסוק שפיע אבן למים. אפשר לומר שכוונה למה שקורה במדבר, שמשה רבינו מכה בסלע. א', זה לא נושא הפרק, יש פרקים בתהילים שמטפלים בהרחבה ונעשה במדבר, ובזה הן יקצו ויזובו מימיו, זה לא הפרק הזה, וכשהוא ספתיע פה זה לא נראה. מה אמר הדבר? הוא אמר מה שפרק רוצה לומר פה, שאותו כוח שיש לבקוע את הים קיים גם אצל הקדוש ברוך הוא בהפוך. לא רק ניתן לפקוע את הים, אותו שליטה בטבע גם יוכל לעשות ההפך. עכשיו זה מה שהוא אמר, אז הדברים בהחלט משכנעים. אני רק מוסיף שצריך לראות את זה בהקשר הרחב יותר. לו זה היה פרק של הודעה, לו אני נמצא בקוף יתחת, אי אפשר היה לעשות דבר כזה. לו הפרק הזה בא להודו בניצח מצרים, לו זה היה הודו השם כיתוב, יאמרו גולי השמש וגלה מייצר, אי אפשר היה לדבר על זה. כשאתה מודה, אתה מודה על מה שקרה לך, ולא על מה שתיאורטית יכול היה להיות. כמו שאמרתי קודם, אם אתה לובש נעליים אתה מודה, אם אתה לא לובש נעליים אתה לא מודה. לעומת אם אתה מהלל, משבח ומפאר, זאת אומרת שאתה מדבר את גדלותו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא מדבר רק על מה שהוא עשה בפועל, אלא גם מה שהוא מסוגל לעשות. ואז במסגרת פרקי ההלל, ולא פרקי ההודעה, אפשר מבלי בעיה לומר ההופכי הצור אגם מים חלמי שלמי נומיים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, נעבור מזמור קופיות זן. לא את השם כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלים חסדו ומת השם אל המלויה. יפה מאוד, אני כבר מאוד מעוניין, מאוד שמח שהקדוש ברוך הוא גבר עלינו חסדו. למה שהגוי יהיה מעוניין בזה? למה שהגוי ישמחו שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם ישראל? ומה לגוי ולחסד הזה? למה שהוא יהיה מבסוט מזה? אז לא שמעתי דרשות בשעתו שהגוי צריכים להכיר שבסופו של דבר טובתנו טובתם, וזה פנייה לגוי להכיר בזה שטובת עם ישראל טובתו. טוב, זה דרוש מעניין, ותראי איזה גוי ותראי איזה טובה כמובן, אבל אני חושב שלא צריכים בכלל להגיע לנקודה לדיון הזה. מדובר פה לא על הודעה, דבר ההלם. אף אחד לא בא לגוי ואומר לו אתה תגיד תודה על מה שעשה עם ישראל. ואם עם ישראל מכה את מואב ואת מדיין, אנחנו לא דורשים מואב ומדיין שיגידו תודה לקדוש ברוך הוא שעם ישראל יצליח אותו במלחמה. ודבר משהו אחר, רוצים שהגוי יכיר באמת השם, ובבית אחרת שהוא יהלל. למשל מה הדבר דומם, תסלחו לי על הדוגמה, עדי אדם הולך למשחק כדורסל או כדורגל והשחקן היריב עושה מהלך מרשים או מבריק, הקהל לא אמור להודות לו שמצא את הקבוצה הביתית, הוא כן אמור להתרשם אבל מהיכולת הספורטיבית של אותו אחד. אז אם היריב עם השקוץ מכניס איזשהו סל שינצח את היהודים הטובים, אפשר להתרשם מהיכולת שלו, לא חייבים להודות לו. וזה מה שנאמר פה, לא רוצים הגויים להודות לנו, רוצים הגויים שיהללו את השם ולשבח אותו. לא סתם לבחור הפעלים הללו, והם באמת רוצים שהגוי יגיד אם גבר עם חסדו, אז זאת האמת, וזה מה שדורשים מן הגוי. דבר שלישי, נקודה יותר משמעותית אפילו, פרק קופטי דבר, לולנו השם לולנו כי לשמך תן כבוד חזבך עמיתך. בעצם הפסוק הזה אומר הכל, לולנו, אנחנו לא במוקד הדיון הזה, המזמור הזה לא בא להודות למה שעשית לנו, הוא בא לתת כבוד על חסדך ועמיתך. הנושא פה גדלותו ובריאותו של הבורא. אני לא מתאמר דבר עצמי ולטובות שעשית לי. אדם שחייב בהודעה, אוי ואבוי, יבוא ויגיד תשכח ממני, אני אתעלם ממה שעשית לי. אדם שבא להלל, זה מה שהוא אומר, אל תעשה למעני, תעשה למענך, ושמך תן כבוד. כי אני עכשיו נמצא פה בתבנית של הלב, לא בתבנית של הודעה, ולכן הטענה שעשה למען שמך, הוא משתלב יותר במרחב הזה. אז לא לנו, כי לשמך תן כבוד. וכאמור, הדבר הזה הגיוני בקוף יוד ג' עד קוף יוד ז', הוא לא יעלה לדעת בקוף יוד ח'. מה אנחנו אומרים בקוף יוד ח'? זה היום עשה השם נגילה מצלחה בו, בשביל עשה זה בשבילנו. אנחנו שם, ולכן הוא פועל עבורנו. לעומת זאת כאן, הוא עושה למען חסדו ולמען עמיתו. שנית, הפרק הזה הוא לא מתאר מצב טוב. לעולם השם לעולנו, מתאר מציאות של צרה ומצוקה. מתאר מציאות שכרגע זה לא טוב, מתחילים ומבקשים שכן יהיה טוב. מה אנחנו אומרים? אומרים שלמה ימוע הגויים אין אלוהיהם, ואת הגויים כרגע שקטים ושרבים, אנחנו בגלות ובמצוקה, והגויים יגידו שהם את אלוהיהם הוא החזק, ולומר זאת הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, ואז יש פנייה, תעשה למען שמך, כמו הם יוסיהם, כל אשר בוטח בהם, יישא בטח בהשם, שמה? שיהיה טוב בעתיד. הגמרא בפסחים אומרת, לעולם השם נולדנו, אלו חברי משיח. אלו הימים הקשים שלפני ביאת המשיח, והגמרא פה דורש את זה שהמשורר מתחנן, אני לא עושה בעסק הזה, זה יהיה כואב מדי וקשה מדי. לעולם השם נולדנו, כי הגמרא שם זה מעין, יתה ולא אחימנה, לא מעוניין לכלל להיות בחברי משיח. אז מה זה עושה פה? כאמור, אפשר לשלב פה פרק שמדבר על הלל, אפשר לשלב גם נימה כזאת. דהיינו, א', מה שקיים כרגע, וב', מה שאמור להיות בעתיד. וב', להתייחס למפלט הקידוש השם, חילול השם, ומפלט ההלל, ולבוא לומר, כרגע יש בעיה, אבל אני יכול להלל את מה העתיד. אני יכול לומר, אז בהם כסף וזהב מעשה ידי אדם, ושהדבר הזה יתברר ויתבהר, היות שאני בא להלל את כוחותיו כאמור, שאני מהלל, אני מהלל לא בפועל, אלא גם בכוח. ולכן, אדם יכול לומר, עכשיו זה רע, אבל אני סמוך ובטוח שזה יהיה טוב, ולכן אני מהלל ומשבח. לעומת זאת, בקוף י"ח כאמור, אנחנו לא נמצא פרק מהסוג הזה. אנחנו נמצא אף ורק פרקים שמתארים מציאות טובה. ואפילו כשהוא פונה בבקשה לעזרה, גם כשהוא אמר, אנא השם הושיע נא, זה לא נאמר תוך איזה חלל ריק. זה לא נאמר כמצב כרגע נורא קשה, וזה זעקה סתמית. זה נאמר מתוך הקשר מסוים. הקשר הוא, זה אבן מעצר בונים הייתה לי ראש פינה, מי היית השם הייתה הזאת נפלאת בינינו, זה מצא השם נגיעה ונשמחה בו, ואז כמו שהתחלתי מאפס, מאיזה אבן שמעשו הבונים, מאיזה אסקופה נדרסת, והפכתי להיות, זה היה מסע השם, אז אני מצפה בסמוך ובטוח שיהיה עוד. אבל זה נאמר בתוך שלווה מסוימת, תוך ביטחון, אסמך התוצאות, וזה לא נאמר כזה זעקה כמעט שאין מה להפסיד, כמו שנאמר בקופתת וב. זאת אומרת, כל הנאמר פה הוא בעצם שבפרקים קופיות ג' קופיות ז' לא מדובר בהודעה, מדובר על הלל, וזה מאפשר לראות ראייה רחבה יותר, דהיינו גם את העתיד, גם את ההפך מה שנעשה, המים לאבן, האבן למים, גם לדרוש שיכירו בגדותו של הבורא אחרים, ולא רק מי שנעשה לטובה, אפילו הגויים. ולעומת זאת פרק קופיות ח', ונבוא אליו עכשיו, שם כמובן הכל שונה. עוד ראשון כיתו, כי לעולם חסדו. אני מודה מה שנעשה לי, וכאמור, אך ורק הודעה. גמר מה ישראל כעולם חסדו, ימונה בית הארון, בואו תשימו לב, ההנגדה, שבין יומם הישראל כעולם חסדו, שזה המשך ופיתוח של הודו להשם כי טוב, לבין ישראל בטח בהשם, עזרנו מגיד אמרו. אותו ישראל, יש לנו פה בקופת דבר, ישראל בטח בהשם עזרנו מגיד אמרו, בית הארון בתחוב השם עזרנו מגיד אמרו, ויראה השם בתחוב השם. ישראל, בית הארון ויראה השם. בקוף י' ח' בהתחלה, שלו גם כן, יומן הישראל, יום מונה בית אהרון, מונה יראי השם. יש פה ברור, כפי שאמרתי קודם, יחסי גומלין בין הפרקים השונים, אותה שלישייה נבחרת, אבל כאמור, בקוף י"ח, היא אומרת, כי עולם חסדו, כי שקיבלה את החסד, וזה המשך מתבקש, הוד השם כי טוב, אז יומן הישראל ככה, יומונה בית אהרון ככה, ויומונה יראי השם, וכמובן, מנהגנו גם היום, זה מבוסס הגמרא בסוכה, שכשאומרים את זה בבית הכנסת, אז החדר מנומר יומן הישראל, והציבור אומר, הוד השם כי טוב, כי עולם חסדו. זאת אומרת, שזה מה בא מתוך שלווה והשקט ובטחה, לעומת זה בקוף תדבר, אותם שלושה גורמים, ישראל, בית אהרון ויראי השם, אומרים את זה מתוך איזו תקווה רחוקה עתידית, כאשר הכותרת של הפרק זה לא הודו להשם, אלא לא עולה להשם עולנו, כי שמך תן כבוד, על חסדך ועל עמיתך אשר קיים וטרם ראינו, ולמה אמרו הגויים. זה משיך בקוף י"ח, זה מה שאומר, השם מי בעוזר, מן המתה קראתיקה, ענה לי במרחבקה, הוא כבר ענה אותי. ופה אתה הדגיש, כששאלתי קודם שההלל יכול להיות גם לסמך העתיד, ההודעה איננה יכולה להיות. הודעה אמורה להיות לא פעילות אינטלקטואלית, היא אמורה להיות תגובה אינטואטיבית חווייתית. ותגובות כאלו יכולות לבוא רק לאחר מעשר. לגבי הבהילות, יש לנו אמרה בחז"ל שאמיתית ונכונה, אין בוכים על המת כל מי שימות. יש ויכוח עם מגילת איכה נאמרה לפני החורבן אחרי החורבן. רבי יהודה אומר שמגילת איכה נאמרה קודם החורבן. אומר רבי נחמיה, וכי בוכים על המת קודם שימות? וגם לא עלינו, אדם יודע שיש לו חולה במצב מסוכן, שחסר תקווה, שיצא ערב תוואי, אתה אומר תהילים, אתה לא בוכה עד שימות המת. אבלות אך רק לאחר מעשר, לא קודם מעשר. ואותו דבר להבדיל לגבי שירה, לא אומרים שירה קודם הנס. הדבר הזה בדרך כלל מקובל אצלנו בשמו של רב חיים מבריסק, שסמיך את זה הפסוק אחר בתהילים, ואני בחסדך בטחתי, יגיע לי בישועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. אז זה הוא אמר, אומנם אני בוטח בחסדך כבר מההתחלה, אבל למרות שבחסדך בטחתי, מתי אשיר על השם? רק כי גמל עליי, כי במובן שכאשר, רק כאשר הגמול יגיע, רק אז אני אומר את השירה, כי כאמור השירה חייבת להיות תגובה על מה שקרה, ולא על סמך תחזית לעתיד, ולכן כמובן עד לשם משה בני ישראל רק בעקבות הנס, ולא קודם וכן הלאה. ולכן פה קוף י"ח חייב להיות רק אחרי שענה לי במרחבקה. נאמת בקרדיקה ענה לי במרחבקה, השם היא בעוזריי ולי בסוני, וכאמור כל הפרק נאמר פה מתוך תחושה שהכל קרה ושהכל פה מאחורינו, ורק נשאר להודות ולהלל. ואז מסיים כאמור, כלי אתה בעודקה אלוהי אמרו מהקה, אז אולם לרומן זה קרוב יותר להלל, והדגש הפסוק פה זה כלי אתה בעודקה אלוקאי אומרת הודו השם כי טוב כי לעולם חסדו. זאת מערכת ההלל שפה בפרקים קי"ג עד קי"ח, מערכת של הלל והודעה, כאשר שתי מערכות מתבטאים בצורות שונות, לא המגמות השונות של שתיהן. אבל זה לא נגמר בזה, וכאן צריכים לפרוס יריעה קצת יותר רחבה שנוגע למושג הלל. בחז"ל הביטוי הלל מופיע ביחס לשלושה טקסטים. אחד זה הלל של עסקנו בו עד עכשיו, השני זה פרקים, זה פרק קופה מדבר, הלל הגדול, והשלישי זה פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה נקראים בגמר בשבת, הלל שבכל יום. עכשיו, הדבר המעניין, ולדעתי בעצם ההוכחה המרכזית בכל התזה הזאת, היא שהתבנית הזאת במדויק תחזור עצמה גם בשתי המקוד הנוספים. נתחיל מפרקים קופה מדי קופה מדבר. גם מפרקים מתוך התפילה, כמובן קופה מדבר תופס מקום מרכזי ביותר בליל הסדר, אומרים את זה כל שבת בפסוקי דזמרה. יש לו שם ככה, אני מתחיל מקופה מדבר ואז נעבור לקופה מדהל. הודו השם כי טוב כי עולם חסדו, הודו אלוקי אלוקים כי עולם חסדו, הודו אדוני אדונים כי עולם חסדו, להוסיף הגדולות לבדוק של המחשדות, תנדי פה על שער הפרק, עד הסיום. הסיום הוא שבשפרי זכר לנו כלעם חסדו, הפסוק חדל עד עכשיו, ויתרקנו מצרינו כלעם חסדו, ותלך מכל בצל כלעם חסדו, הודו לכל השמיים כלעם חסדו. כזו מה שם קודם, כל מילה מיותרת. פרק הזה מדבר, הודו השם כי טוב, כלעולם חסדו, והוא מסתיים אותו מסגרת. הודו לכל השמיים כלעולם חסדו, הוא דבר כך שהוא ויפקנו מצרינו, כשנתן נחם מכל בשר, כשעשה מצוות גדולות וכו'. כמובן, כפי שאני קודם, ישנם יחסי גומלין, וכאן, הודו השם פתאום יום חסדו, ישר מחזיר אותנו לקוף י' ח'. זה הפרק הזה, כאמור, הדבר פשוט. אבל המעניין והחשוב, זה לא שמצא לי עוד פרק של הודעה, אלא שבצמוד הפרק הזה להודעה, יש פרק נוסף, שכמעט חוזר על עצמו מילה במילה, למעט פסוקי הפתיחה והסיום. אני קורא את כולם מדהי עכשיו. הללוקה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם, שעומדים בבית השם מחצות בית אלוקנו, הביאה כי טוב השם זמו לשמור כי נעים, כי יעקב אחר לוקה יישאו יזגויותו, כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוני מכל אלוהים. טוב וכו'. אני דרך פה עושה טיפה, שלח אותות מופתים בתוכי מצרים, שיקת גולים רבים ועד מלכים עצומים, שיחות מלך האמורי וכו'. וזה מסתיים בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית תל אביב ברכו את השם, יראי השם ברכו את השם, ברוך השם מציון שכינו שם על מילה. כאן מאוד פה לא מה שנאמר פה לזהות את תופעת ההלל. יש לנו פה כאמור שתי פרקים עם פסוקים רבים מקבילים, לסיכון מלך אמורי, לסיכון מלך אמורי, לא עוד מלך הבשן, לא עוד מלך הבשן, ואתה נותן נחלה, ואתה נותן נחלה, וכו'. כאשר התכנים חוזרים כמעט מילה במילה אחד אל השני. אלא מה? כשקוף למד ון הם מלווים כל הזמן כי לעולם חסדו, שכמו כל הזמן מחזיר אותם לתבנית של הודיע השם כי טוב כי לעולם חסדו, ומה? קוף למד אלה הם לא באים כי לעולם חסדו. הם באים אותה ציר אותם עובדות ללא הרפרן, את הפזמור של כי לעולם חסדו שקשור להודיע השם כי טוב. ולעומת זאת יש לנו את הפתיח, הללוקה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם. נשמע מוכר כמובן, כי הללו עבדי השם זה פתיחה של פרק קופיות ג' ומגובר הסיום, בית יפה ברוך הוא את השם, בית אהרון ברוך הוא את השם, בית אבי ברוך הוא את השם, יראי השם, שוב פעם מוכר. יש לנו פה שוב פעם את השלישייה, אמנם בתוספת הלוויים הפעם, אבל יש לנו פה ישראל, בית אהרון, יראי השם. אני פה שוב הקשרי גומלין בין הפרק הזה ליחידה של הלל של קופיות ג' עד קופיות ז', הלו עבדי השם, בית השם, בית אהרון, יראי השם. יש לנו כן יחסי גומלין בין המערכת הזאת של קוף למד ה' קוף למד ו' למערכת של קופיות ג' עד קופיות ח', ויש לנו פה את אותו תופעה של הכפילות. ואם נשאל את עצמנו מדוע לדבר סיכון גם בקוף למד ה' גם בקוף למד ו', מדוע דבר נתן עצה מנחלה, נחלה ישראל עבדו, גם בקופה מדהי, גם בקופה מדבר. למה דבר נקם איתה מבחויים בשניהם? התשובה היא פשוטה. כי אני פעם ניגש לנושא מזווית ההלל, ופעם מזווית ההודעה. מזווית ההלל אני מדבר על גדלותו וגבורתו שהוא עיקה את המלכים החזקים הללו. מזווית ההודעה אני מודה לו שהוא עיקה אותם בשביל לעזור לי. ולכן הפרק יש שידור חוזר בבדל אחד, פה זה הלב ופה זה הודעה, ולכן גם הצורך לעשות את זה, כי כמו הזוויות הן שונות לחלוטין, לכן הצורך לכפילות שהפנת זה מיותר. ואם אני אומר משפט אחרון לקוף למד ה', גם קוף למד ה' יש לו מסגרת, הלו את שם השם, הלו עבדי השם, הוא נגמר ברוך את השם, ברוך השם מציון שכינו שם הלויה. אז חוץ למילה הלויה כמובן, ברכה והלל במסגרת הזאת של הלל ומת הודעה, ברכה שייכת לעולם של הלל. כי אני יודע כמה הוא ברוך, אני מברך אותו, לא מדבר מה שעושה למעני, אני מדבר על כמה שהקדוש הוא ברוך, ובמילים אחרות אני מהלל אותו וטובו וכו'. ולכן יש לנו פה מערכת כפולה של הלל והודעה. עכשיו נעבור, העובד רשע פה נפרח חוב אחד, אני חוזר למה שפתחתי בהתחלה עם השאלה לגבי הלל וליל פסח לעומת שער השנה. אם יש לי פה שני מרכיבים, או שתי חטיבות, חטיבת ההלל וחטיבת ההודעה, קבל יותר קל להבין, כשבעלי הלכה באים לדבר על הלל, כשמדברים על שני עקרונות. למה? כי יש פה שני יסודות, יש שני עקרונות בתנ"ך, ממילא קל ליצור מזה גם שני מחייבים שונים בהלכה. ובבית אחרת, ההלל של אומרים שירה, ההלל על הנס, הוא כמובן ההלל של השיר יהיה לכם כדי להתקדש חד, או בבית אחרת, זה הלל של קוף יוד חד, שאומרים הודעה. וכשבאים ואומרים שנשים היו באותו הנס, או כשהייגון בא ואומר, זה לא בתורת קריאה, אלא בתורת אומר שירה, זה שירה הנס שנעשה לי. כפי שאמרתי לפני כן, השיר על השם, כי גמר עליי. ואם בליל פסח אני מתייחס ללילה, כליל שבו אדם חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אז זה האקט של אמירת השירה וההודעה. עכשיו, איך הרב הייגאון ידע שזה מה שעוד במוקד הערב? אז יש תשובה פשוטה. חוץ מהתפיסה העקרונית שלו, הוא הסתכל, מה אנחנו אומרים בליל פסח? אז אומרים אמנם את כל קוף י"ג עד קוף י"ח, אבל מה אומרים אחר כך, כאילו בכוס הרביעית, אומרים רק את קוף ל"ו, לא אומרים את קוף ל"ה. כאילו בשבת הבוקר אני אומר גם קוף ל"ה, גם קוף ל"ו. פתאום בפסח יש שתי פרקים צמודים, אותו נושא, אותן אביזודות מטופלות, אבל פתאום משמיטים את קוף ל"ה, אומרים רק את קוף ל"ו. אז אמר אותו היידון, למה? כנראה שההחלטה שחזל הייתה שמדובר בלילה של הודעה ולא בלילה של הלל. זה גם מתבקש. בסופו של דבר הלל היא פעולה אינטלקטואלית יותר, הודעה היא פעולה יותר כמור חווייתית, אדם מרגיש את הסכנה שהיה נתון בתוכו, וממילא ליל פסח מוקדש להיות לילה של הודעה. וזה מה שאומר היידון, בשביל זה השמיט את קוף ל"ה. הוא לא אומר את זה, אבל זה עומד בבסיס הטענה שלו שההודעה ולא ההלל עומדים במוקד החג. אני גם רוצה לחשוב, כי פחות לא אומרים לי שגם הפיצול שעושים, דהיינו של שתי הפרקים הראשונים לא אומרים אחרי הסעודה, קשור ישו לזה גם כן. בעברית אחרת, כל פרקי ההודעה חייבים לבוא אחרי הסעודה. פרקי ההלל יכולים לומר לפני, אחרי, זה פחות עקרוני. פרקי ההודעה צריכים לומר אותם לא בהקשר של סיפור היציאה, אלא בהקשר של ההודעה. וזה בא, וזה משולב עם הסעודה, הוא בא בעקבות הסעודה. הכל פנים, אבל גם מצא לעצמו עיקרון מאוד פשוט, או הוכחה מאוד פשוטה, לכך שמדובר בהלל בתורת שירה, ולא בתורת שבח ושבח ורוממות. עכשיו, נשאל בסדר, אז מדוע עובדים אומרים הלל בשער השנה? אז מדוע אומרים הלל בשבועות בבוקר? אנחנו לא חוגגים, שמד, לא חוגגים מעיקר הדין שם איזה נס. מדוע אומרים הלל בסוכות? אז התשובה היא, אני יודעתי, וזה כבר קצת גולש מעבר לתהילים, מדובר בעיקרון אחר לגמרי. יש עיקרון שבכל פעם שפוגשים את הקדוש ברוך הוא, צריכים להודות. אומרת, זה נדרש בגמר בכמה מקומות, כי שם השם יקרא אבו גודל אלוקינו, כשמזכירים את שמו צריכים להודות, זאת אומרת צריכים לתת גודל, כשאני מזכיר את חיי העולמים אתם אבו גודל, אומרת הגמרא ביומא, או יש פסוק אחר, ומרומם על כל ברכה ותהילה, כשפוגשים את רומו של עולם צריכים לתת ברכה ותהילה. יש פסוק שלישי שזה נדרש, גור השם מן העולם ועד העולם, גם מהפסוק הזה לומדים את העיקרון הזה. דהיינו, יש עיקרון הלכתי שבכל פעם שאדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להודות ולהלל, צריך להלל. הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. צריך לתת לו על כל מפגש ברכה ותהילה. כשקוראים בשמו, זאת אומרת, נפגשים איתו, צריכים אבו גודל. העיקרון הוא מפגש לא באדישות, אלא מפגש תוך כדי ברכה והלל. למשל בקריאת שמע, בתורה כשאני פונה לקדוש ברוך הוא אני אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, או בברכת המזון אני גם כן מברך, אז אני אומר יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. מפגש מחייב ברכה, הנחה של חז"ל הייתה שאחד המפגשים הללו זה לא רק תלמוד תורה וזה לא רק תפילה, אלא זה גם כן חג. העיקרון של חג זה עיקרון של לפני השם, שנפגש עם הקדוש ברוך הוא, וממילא החג מחייב להודות, מחייב להלל ולשבח ולפאר. כל פעם שיש חג, שיש מפגש, אני צריך לא כך להודות, אני צריך להודות בחג שזו הודעה. אז בגלל פסח אני מודה, לעומת זאת, או בחנוכה אני מודה, לעומת זאת, בכל חג, בכל מפגש בין בשר ודם למלך מלכי המלכים, צריך להלל. ולכן אנחנו נהלל בכל חג וחג, אבל כאמור זה כבר במסגרת מצד עשה יש הזמן גרמה. טוב, אז בינתיים ראינו את העיקרון של הלל והודעה, ראינו שהוא מככב בתפילות שונות, דהיינו גם ב-18 גם בקוד השחר אולי. לאחר מכן ראינו את הניתוח של פרקי תהילים פרקים קי"ג-קי"ח והמערכת הכפרה שקיימת שם, וראינו גם כן את הכפילות הזאת חוזרת על עצמה פרקים קי"ה-קי"ו. הזכרתי קודם שיש הלל נוסף, פסוקי דזמרה. מה קורה שם? אז גם שם לא נופתע לגלות שיש לנו פסוקי דזמרה גם הלל וגם הודאה. שפקי הלל פשוטים, אלו פקי הסיום של ספר תהילים, שבהם נמצא מתהילה לדוד, זו הפתיחה האמיתית של הפרקים הללו, קופם היית סוכר, תהילה לדוד. כל הפרק הזה שכולנו מכירים אותו מדבר לא על הודאה, דבר הלל, ממיית הפתיחה של תהילה ועד ארומינך, אברך, אברך כעללה שמך, קדוש השם הוא מהולל מאוד, יגדולתו אין חקר, ישבח מעשיך, גבותיך יגידו, כבוד הודיך, יזוז מאותיך, גבותך ספרנה. הכל לא בגלל מה שהוא עשה לי, הכל מספר את כבודו וגדולתו, ובזווית אחרת, הדר כבוד הודיך. זה בעצם מסכם את כל המוטיב של הפרק הזה, אחרי נגמר, תהילת השם ידבר פי, לברך כל בשר השם קודשו. שוב, לא שכל בשר צריך להודות, כי הוא צריך להודות למה שעשה לו כמובן, אלא המודל הזה מדבר, כמו הלוד השם כל גויים שבחו כל האומים, פה מדובר על תהילת השם ידבר פי, לברך כל בשר השם קודשו. וכמובן, לא עלה אתכם בהגנת כל פסוקי דזמרה כרגע, אבל אם נקרא פה את כל שאר הפרקים, אז כולם מדברים על הלל, הלל, הללויה, הללי נפשי, עלה השם בחיי, זמרה ללוקי ביודי, או נראה לפרקוף מנחת, הללויה כי טוב, לא כי גמר החסד, כי הוא טוב באשר הוא, זמרה לוקנו כי נעים נעבה תהילה, ואז שוב, בוני ירושלים השם, לא כי אני מודה על בניין ירושלים, הם יוצאים את היכולת ואת התכונה, אני רואה פה ונשמח, שמצאים את תכונתו ויכולתו לבנות את ירושלים, ושוב פעם לא כל הפרק, שבחי ירושלים את השם, עלי אלוקי ציון, וכולי, ולאחר מכן, בדיקה פרקים, סליחה, בקופה מזל עכשיו, קופה מחת עכשיו, הלויה, הלו את השם מן השמיים, הלו במרומים, הלו כל מלאכיו, הלו כל צבא, הלו שם השביעי ריח, הללו כל כוכבי, הלו שם השמיים, הללו, 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 וכמובן, בקוף נון, זה חוזר עצמו אותו דבר, הללויה, הללו, הללו, הללו כבקדשו, הללו בקיעוזו, הללו בגבותיו, הללו כעובדו, הללו בדגע שפה, הללו, 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 וכולי. אלו שתי הפרקים שיותר מכל מבטאים את העיקרון של הלל, ולכן, בכלל זה לא יהיה מפתיע לגלות, כשרש"י, במסכת שבת, אתה צריך להגיד לבן אדם שמאחר בית הכנסת איזה פרקים לומר ואיזה לדלג, הוא בחר את קוף ממחת וקוף נון. אומר רש"י, קוף ממחת וקוף נון הן עיקר הלל. הסיבה היא כמור, כי שתי פרקים הללו המילה הלל חוזרת עצמה עשרות פעמים, הללו, הללו, הללו וכו'. כל זה כאמור פסוקי דזמרה, קוף ממחת עד קוף נון. איפה ההודעה? אז כאן זה קצת תלוי אם אתה אשכנזי או ספרדי. אתה אומר נוסח ספרד ונוסח אשכנז. אם אתה אומר נוסח אשכנז, מצבך טוב יותר, כי אז אתה אומר הודו ומזמור תודה במסגר פסוקי לזמרה. יש ברוך שאמר, ואז אנחנו אומרים הודו השם כי טוב, כי אוכל סבור, ומתחילים את פרקי הודעה. אומרים מזמור תודה, זה כמובן את הפרק של מדברי הימים, שהוא פרק של הודעה גם כן. אם אתה מתאר נוסח ספרד או עדות המזרעת, אז אתה אומר הודו לפני ברוך שאמר, ואתה שם חלק לא קטן מההודעה מחוץ למסגרת של הברכה. אבל כל פנים, בין אם אתה נצא לכך או בין אם אתה נצא לכך, אתה בכל מקרה אומר מזמור לתודה, ואתה שם את הודו, אתה בכל זמן הודו, אבל כמו זה, ככל שהודו בפנים זה עוד יותר טוב. מה שחשוב לי, אנחנו אומרים הודעה, אומרים הודו השם, ואומרים מזמור לתודה, תהיינו, אנחנו העתקנו את המודל הזה, ורוצים לומר על שניהם. וכאן בוא נגיד את הקביעה של פסח לעומת פסוקי דזמרה. ברור, גם אני אומר נוסח אשכנז, גם אני אומר הודו אחרי ברוך שאמר, עדיין די ברור שהמוקד של פסוקי דזמרה נמצא בהלל. זאת אומרת, החטיבה השלמה הזאת מקוף מהי עד קוף נון שקוראת אשרי, שכולל את פרק האחרון של כל ספר תהילים, ברור שזה מוקד פסוקי דזמרה. לעומת זאת בליל פסח, אמר היידון, המוקד זה פרק הודו, והוא צודק, הלל הגדול, הודו השם כי טוב, הוא באמת ניצב במיקום מרכזי בליל פסח. התשובה היא פשוטה, הלל של פסוקי דזמרה, מה שנקרא הלל שבכל יום. זאת אומרת, אני מודה שם לא על ניסים גלויים, אני מודה מה שיקרא בחז"ל ניסים נסתרים. אז כמובן מודים עליהם. ופתחתי בכך שב-18 אני אומר הניסיך שבכל ימן ונפלותיך שבתורותיך שבכל היתר רוגע בצהריים, וזה באמת דורש הודעה רבה שכל אדם שיושב בחדר הזה מסוגל לשבת פה, שהוא חיים, נושם, מתפקד וכן הלאה. ומרות זאת עיקר מה שגמר מכנה הלל שבכל יום מתייחס בראש ובראשונה להלל את הבורא. אני מתבונן בבריאה ותיקר תשומת הלב מקדיש לטבע, לשגרה של הבריאה, למרומים, לשמש וירח, שלג וקיטור, רוח שערה, זה שמשלח להם את שלג הפני הארץ, גשם וכדומה. הלל הטבע, בראש ובראשונה הלל, ובשלב השני הודעה. בדרך הסדר וההפך, במוקד עומד החריגה, השינוי, אז בדרך הסדר מה שעומד במוקד, זה לא הלל אלא הודעה. כאשר אני אומר, כן מתייחס לאירוע חד פעמי, אני בעיקר מדגיש את ההודעה ולאחר מכן את ההלל. כאשר מתייחס לאירוע יומיומי, אני בראש ובראשונה מדגיש את ההלל, כן, ואז רק אחר מכן את ההודעה. אבל למרות זאת, וזה הדבר יותר חשוב, גם הלל שבכל יום יש בו אלמנט של גם הלל וגם הודעה. אנחנו מכניסים לתמונה לא רק את כל נשמת הלכה הנוכה, אלא גם מזמור לתודה ואת כל אותו פרק קצר שמהווה אמירת התודה. זה אותו פרק שאותו מקובן תודה, וכפרק ההוא כמה מסתיים כי הודו לו ברוך הוא שמו כי טוב השם לא מחסדו ודום אדום אמונתו. וזה נגמר הודו לו ברוך הוא שמו כי טוב השם לעולם, כי טוב השם לעולם חסדו. כמו שוב אמר הודו השם כי טוב, כי לעולם חסדו. אני הייתי משיג מזה אגב, או מציע לפחות גם כן נפקמין על יישום הלכתי, למרות שטרם מצאתי את זה בפוסקים וקצת חיפשתי. אדם מאחר בית הכנסת, לא, אם אדם אלא כשאדם מאחר בית הכנסת, והספרות עניפה בנושא מזמן הגמרא ועד ימינו, מה עושים כשאנחנו בבית הכנסת ואיש לא ישאל את עצמו שלא יהיו מאחרים, מה עושים כשאנחנו בבית הכנסת? רוב הפוסקים נותנים סדרי עדיפויות, חוץ מהברכה ברוך שמה וישתבח, רואים אשרי, זה נתפס כפרק הבסיסי, לאחר מכן קוף נון, לאחר מכן קוף ממחת, כמו זה בונה על דבר שרשי שם, ולאחר מכן תאמר כל שאר הפרקים שמי קוף ממה עד הסוף. זאת אומרת, תגיד כל מה שקרה כל הלוקות. אם יש לנו מספיק זמן נאמר יותר מאשר קופם ה' קופם ח' קופם זאת אומרת קופם ז' וקופם ת' ויש עוד יותר זמן אז טוב, אז כבר תאמר הכל זה כבר הגעת בזמן עכשיו, אני הייתי מציע לא הניתוח הזה שאדם שמאחר שיוותר אחד מפרקים שמקופם ה' קופנום דימה מזמור לתודה דהיינו, עדיף כל מה חמישה פוקי הלב ואפס פוקי הודעה עדיף לומר ארבע פוקי הלב ופרק אחד הודעה או אפילו שתי פוקי הלב אחד הודעה למנת שהמהלך יהיה נכון ושלם עדיף, מה מזמור לתודה על חשבון אחד הפרקים של ההלל הסיבה היא שבכך אתה פותח חזית חדשה ומצופה כאמור שתעבור בשתי חזיתות ולא רק בחזית של ההלל כך אני הייתי מציע כאמור תרם מצאתי הפוסקים היחידי שמצאתי קרוב לזה בעל רוח השולחן אומר כדאי למי שמאחר שימה מזמור לתודה כי בכל מקרה זה לוקח 20 שניות לומר את זה אז זה הנימוק שלו אבל אני אומר שנימוק אני נדמה לי הרבה יותר גם מהותי מעבר לעובדה שזה פרק צרצר עכשיו כן אני, תודה רבה כי אני בדיוק מגיע לזה את, מה שבור שכיוונתי אני מיד אתחז אמרתי בהתחלה שיש בחזל שלושה חטיבות או יחידות שנקראות הלל הלל המצרי קוף י' ג' קוף י' ח' הלל הגדול קוף למד ה' קוף למד ו' והלל שבכל יום שזה פסוקי דזמרה גם אמרתי שיש הרבה חטיבות בתפילה שצריכים לבחון אותם לאור הדילמה הזאת האם הם בעצם שבח או הודעה כמו אתה תפעול דוגמת בקוד השחר יכול לתת דוגמה אחרת ברכת שחיינו דוגמת הטוב האמיתי אחת הודעה, אחת היא שבח עכשיו, יש כמובן עוד חטיבה אחת מרכזית שציינים בתפילה וזה קבלת שבת כאן זה מאוד מעניין קבלת שבת יש מנהג לומר אותה כמנהג רווח היום ברוב הקהילות ודאי אשכנזיות זה לומר מפרקים צדיק ה' עד צדיק ת' ובלכון נרננה עד סוף השם מלאך יגזו עמים ואז אומרים פרק חפטט מזמור דוד עבור השם בן אלים עבור השם כבוד דרוז וכו' מנהג שרווח יותר בעדות המזרח אם אני לא טועה זה לומר פרק קוף לא נעשה חפטט בסלמת אלא מה מצדיקי עד קוף ולסיים בנזמור לתודה בעצם מה מתפקה במוזניים מדוע אלו אומרים מזמור לדוד ואלו אומרים מזמור לתודה מה שמתפקה במוזניים במידה רבה זה איזה אופי רוצים לתת לקבלת שבת הם רוצים להדגיש את ההלל רוצים להדגיש את ההודעה תסתכל שני אחת בתחילת קבלת שבת יכול נרן על השם נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי כל גדול השם נגדו כל אלוקים שם דומך כארץ וכו' ואז יש לנו שיר על השם שיר חדש טוב וכו' עכשיו נשים לב שתי פסוקי הפתיחה פה שכל החטיבה וכמו זאת חטיבה ואפשר להצביע על קשרי גומלין בין הפרקים השונים יכול נרננה להשם נריע לצור אישנו נקדמה לפניו בתודה בזמירות נריע לו אפשר לקרוא את זה כפסוק שבא להדגיש את ההלל זאת אומרת נרנה נריע נספר בשבחו עוד אומר יש פה גם תודה והרבה תמי יש גרישה מסוימת אבל המוקד יהיה בנריע ונרנה אפשר וזה נראה יותר פשוטו שנקרא לראות את התרועה והרננה כחלק מהתודה זה כמו נדבר יותר פשט נכון נענה להשם נראה לצור אישנו נקמה פניו בתודה ובעקבות זאת נריע עכשיו פרס עמוס חכם בפירושות דת מקרא הוא זומעיר על כך שדווקא מנהג לומר מזמור תודה מאוד מתיישב פה כי הוא יוצר מסגרת כי אם נעבור למזמור לתודה בפרק קוף גם שם נמצא הריע להשם כל הארץ אז יש פה נריע לצור אישנו שם יש הריע להשם כל הארץ יש פה בור לפניו דיר ננש, ומקביל כמובן לנכון מרננה להשם. יש בור שם בתודה, שזה מקביל כמובן לנקדמה פניו בתודה. אז אם אלו טוען שיש הרבה מאוד היגיון פנימי במהלך הזה של אמירת מזמון לתודה בסוף נכון מרננה. אני חושב שהוא צודק, יש באמת מסגרת שניתן לזהות פה בין צדיקי ובין קוף. משמעות הדבר אבל זה להדגיש את הפוקים הללו כפוקי הודאה. כי אם אתה פותח לקדמה פניו בתודה ואתה מסיים מזמור לתודה, במידה רבה קיבלת אותם כפוקי הודאה, והתכנים שביניהם הם תכני הודאה אמורים להיות. זה כמובן משמעות המנהג או ההכרעה לצאת מזמור לתודה בפוקי קבלת שבת. לעומת זאת, המנהג האחר, אז הוא כמעט בכוח הוציא מזמור לתודה, זה מתבקש. אם אתה רוצה לומר שם מזמורים, מתבקש להמשיך עוד מזמור אחד, מזמור לתודה. וכמו הקשרים קיימים, אם אתה בא ואומר לא, אתה בעצם אומר, אני רוצה מערך אחר, אני רוצה מערך של חלל. ואז אתה לוקח את פרק חפטט, ושם כמה אתה תקרא תכנים שונים לחלוטין. אתה תקרא עבור השם כבוד שמו, כל הכבוד ירים השם, השם מים רבים, כל השם הכוח וכו', ואתה תסיים, ובהיכלו כולו אומר כבוד, השם נבוא ישר ויש השם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן, שבאת אומר שלום. אתה תדבר פה הרבה מאוד על כולו אומר כבוד, והבו להשם ונעילים, הבו להשם כבוד ועוז. אתה הולך למהלך של הלל, אתה מצטבר פרק הסיום לא יהיה פרק של הלל, של הודעה סליחה, ויהיה פרק של הלל. מדוע עשו את זה? אז יש פה בעצם שתי סיבות שבעצם מצטרפות. א', הם הדיקו פה אני חושב את השיקור התוכני על פני השיקור הצורני, ובמיד אחרת הדיקו את התכנים של הנזמורים על פני המסגרת של הכותרות של המקבילות הללו. פרק חפטט בדומה לפרקים האחרים צדיקי פרק טט הוא דבר הבריאה, הוא מתמותה בצורה של עולם היולי שצריך לאחר ברצן אותו ולברוא אותו. אם אתה מדבר על השם למבול ישר, זה מקשר לבריאת העולם והטוב והעבור והמים שבחת הבריאה. זה מה שמזמון לתודה אין, מזמון לתודה אין התייחסות ישירה לבריאה. בחפטט התפיסה היא שיש התייחסות ישירה לבריאה. שנית, לאורך כל הדרך של הפרקים הללו נתקן מתקבל הרושם בגדול נדמה לי של הלל, נדמה על גדולתו, גדלות העולם, מדברים על שנייה אחת מדברים על כך שהוא צפו בה בין כבודו וחנית לאותה כי גדול השם אולן מאוד נורא כל אלוקים. מדברים פה בסך הכל יותר על הלב יש הודעה. יכול להיות, אני לא אכנס לזה היום, שאולי חן מקפליות פה הם כאילו בן צדיק בן צדיק חן למשל יושבים על הסיפור הזה. אבל על כל פנים הראש הכלי המתקבל הוא שמדובר על תכנים שיותר דומים לספור בבין כבודו ובכל נפלאותיו, כי גדול שלנו מחולל מאוד יותר מאשר ההודעה. אם כן, שוב פעם, חלק כדאי לבחון, וזה דורש שהוא נפרד, כדאי לבחון את כל המזמורים הללו, כמה הם עוסקים בהלל וכמה עוסקים בהודעה. כל מיני ההכרעה של נוסח אשכנז לומר מזמור לדוד, אמר בוא נסיט את זה למזמור שמדבר על הבריאה, והמזמור הזה מגיש את הכבוד ואת ההלל. ההכרעה של הנוסח השני היה בוא נדגיש את התודעה. ובעצם, בזה נסיים, זה בעצם, כל פנים, זה בעצם מסר מאוד משמעותי. אדם לא קבלת שבת. הוא נמצא במעבר שמששתי ממעשה לעולם שיבן השביעי שלב והנפש. מסתכלים על כאילו בעצם קבלת שבת, היא לא כך מקבלת השבת, היא יותר הסתכלות אחורה על הבריאה שהייתה. בוודאי הפרקים של מי נכון נרננה עד שמגיעים לאחד דודי. זאת אומרת, באחד דודי אני קבל את פני השבת. קודם לכן, אני לא מתקבל את פני השבת, אני בעצם מסתכל אחורה ומעריך ועושה שהוא צפיית מלאי של הבריאה. וזה אגב הסיבה שלהלכה מקבלים שבת לא מלכו נרננה, ולכה דודי או מזמור שלם השבת, כי רק בשלב הוא השבת נכנס לתמונה. בכל הפרקים שקודם מדברים על העולם ועל הבריאה, אלא מה, כשנגמר תקופת הבריאה אז מסתכלים אחורה על ההישג. אדם נמצא במעבר שבין שבת, שבין שש מן המעשה לשבת, הוא מסתכל על ההישג של הבורא. יכולים להיות שתי תגובות, יכולה להיות תגובה אחת, כמה אני קטן, הוא גדול, כביר ורב אונים, כמה אני קטן כזה שיצוש קדמני, ואיזה עולם נסגר ונפלא וברא, אני יכול להודות, להלל, לשבח, לפאר, וזאת היא התגובה הדתית שלי. אדם יכול לבוא תגובה אחרת, כל זה לא נברא אלא לכבודי, שאדם נברא ביום השישי כדי שיקיים את הסעודה מוכן. אדם אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, איזה עולם נפלא, ברא אדם לשמש אותי. שתי הדברים נכונים, יש זווית אחת של אדם מרגיש כמה הוא קטן וכמה הבריאה נפלאה, וזה דורש הלל. יש זווית אחרת שמרגיש עשו עולם כזה נפלא בשבילו הקטן, ודווקא בגלל זה הוא צריך להודות. אז אחרי שתי הדברים הללו מתבקשים בכניסת שבת, גם הלל וגם ההודעה. מנהג אחד הדגיש את הלל כשהודעה נמצאת בתור מוטיב מינורי, מנהג שני הדגיש את הלב, הדגיש את ההודעה כשהם מוטיב מינורי. ובכל מקרה אנחנו מתחילים לכון על השם ומסיימים או במתן כבוד או במתן תודה, ובכל מקרה שני הדברים הללו מתבקשים וכאמור לאורך ספר תהילים ולאורך התפילה והפיוטים שלנו אנחנו דואגים לאורך כל הדרך גם להלב וגם להודעה. מה שקיביתי לבוא וכאמור זה קצת להעיר את ספר תהילים וגם קצת להעיר את השידור, ובזה אני אסיים.